חי תמיד איתי כל חי.
כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן.
המרכזית, המלחמה ברצועת עזה ממשיכה. על פי הוול סטריט ג'ורנל, 80% מהמנהרות ברצועה כבר טרם הושמדו, רק 20% הושמדו. ועל זה אומר הערב ראש המלל כי יהיה גוף מיוחד שישמיד את המנהרות אחרי המלחמה. לא מדובר על המנהרות ההתקפיות אלא על מנהרות לאורכה ולרוחבה של רצועת עזה. על פי דבריו של צחי הנגבי, ראש המלל, ישראל תשלח צוות מיוחד שמתמחה בעניין הזה כדי להשמיד את המנהרות מתחת לכל רצועת עזה. נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן מאשר כי לראשונה מאז השביעי באוקטובר חיילים אמריקנים נהרגו כתוצאה ממתקפות המיליציות הפרו-איראניות. דובר על 3 חיילים שנהרגו ו-25 חיילים נפצעו בככל הנראה מירי כתבם בגבול סוריה וירדן. הנשיא ביידן מאשים את איראן ואומר אנחנו נגיב בהתאם. גם על הפסגה שמתנהלת בפריז, ככל הנראה על רקע עסקה משמעותית לשחרור החטופים, ראש השב"כ וראש המוסד נמצאים בפסגה הזו יחד עם ראש ה-CIA ובכירים מקטר ומצרים שעוסקים בסוגיה. בישראל פסימיים לגבי הצלחת העסקה מאחר ולדבריהם החמאס לא מתגמש בשלב הזה. וגם נדבר על החלטות בית הדין הבינלאומי בהאג שלא דורש את עצירת הלחימה אך מפרסם שורת צווי אזהרה לישראל. בשניים מהם גם תמך נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק. בתוך כך הדעות חלוקות באשר להחלטה לשתף פעולה עם בית הדין בהאג אחרי החלטתו הזו. נדבר על כך בהרחבה בהמשך המהדורה. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. המלחמה ממשיכה גם בדרום וגם בצפון. ברצועת עזה חוסל מפקד כוח רדואן של החיזבאללה, אבל ברצועת עזה. גם בלבנון היום עוד ירי לעבר בסיסים ויעדים של החיזבאללה. בתוך כך צהל ממשיך להעמיק את אחיזתו בחאן יונס. קובי פינקלר, שלום, שבוע טוב, ערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב גם לך, שבוע טוב.
אז למעשה בצוותים קטנים, אבל המלחמה ממשיכה בתוך הרצועה.
נכון, למרות שאנחנו מדברים על דילול של עוד חטיבה אחת בתוך חאן יונס, צריך לומר הערב הזה שלא נפסקה הלחימה. נכון שמרעננים כוחות, נכון שמוצאים כוחות, וביחד עם כך גם הכניסו חטיבה אחת נוספת שנלחמה בצפון הרצועה לאזור חאן יונס, כי מבינים שמה שזה הדבר המרכזי, שעד שלא יפורק כל האזור הזה, כל המרחב הזה של חאן יונס, לא נצליח להביא להישגים משמעותיים במרחב הזה של חאן יונס, ולכן הלחימה היא כל כך עיקשת ועקשנית, בייחוד במחנה הפליטים, במערב חאן יונס, שם קרבות פנים אל פנים, גם של הצנחנים, גם של הכוחות הנוספים שנמצאים שם במרחב הזה. בצהל אומרים לי אחר הצהריים שמדובר בכמה ימים עד אשר נשיג שליטה מבצעית מלאה בחאן יונס. כמובן זה מדובר בעיקר בעל לפני הקרקע. וזה שהבוקר הזה, גם הזכרת את זה קודם, לכן אני שומע מהדברים של שר הביטחון אחר הצהריים, מדבר עם מקורביו, והוא גם מדבר את זה בקולו, אבל דברים נוספים. ישנם שני שלבים במנהרות. מה שעשו ב-20% של המנהרות, לפי הפרסומים האמריקנים, זה אותם מנהרות אסטרטגיות. זה הדבר החשוב ביותר שהיה מבחינת צה"ל. אותם מנהרות שמחברות בין הצפון לדרום, אותם מחברות שמחברות בין בתי מפקדים. אבל המנהרות הקטנות יותר יישארו להם זמן, רואים על מלחמה שתארך שנה, שנתיים או שלוש בהיקפים כאלו ואחרים. זאת תמונת המצב באשר לרצועת עזה, באשר לצפון, אולי מילה אחת כן נעבור דרך יהודה ושומרון, אנחנו מדברים אבי קרוב כבר ל-3,000 מחבלים שנעצרו מאז תחילת הלחימה. 2,950 זה המספר המדויק, וזה מספר שכמעט שנתיים של לחימה עיקשת שהייתה ביהודה ושומרון, כל שנת 2021-22, כל שנה פחות או יותר בסדר גודל של 2,500-2,700, כאן אנחנו מדברים ב-2,950 מחבלים. באשר לצפון, יום עצים יותר מאשר היה בשבועיים האחרונים, אפשר לראות שם את המטולטלת שעולה ויורדת, אי אפשר תמיד להסביר אותה, לכן גם אני לא אנסה להסביר אותה, נכון שהיה אתמול חיסול של 4 מחבלים, אבל החיזבאללה היום לא רק שמשגר רקטת מורכן לעבר מרחב קריית שמונה, גם לעבר הגליל המערבי, גם בגבול ישראל סוריה באזור קצרין, שני כלי טייס חשודים לפחות כך נצפו במרחב הזה, או לפחות מיירטים שובחו לעבר המרחב הזה. מאוד הודעה מאומה של מערכת הביטחון, לא יכול להסביר אותה הרגע כי היא הייתה לפני כמה זמן רק, האירוע הזה הסתיים. מה שאפשר לומר אבי בצורה שלמה, ברורה לגבי הצפון, אין ברוך השם נפגעים בכל הפעילות של החיזבאללה שהייתה היום בצפונה של ארצנו.
קובי פינקלר פרשננו על עניין צבא וביטחון, תודה, ערב טוב. אם כן, זה סיכום האירועים, לפחות מהבוקר, בגזרת רצועת עזה, לבנון, יהודה ושומרון, הפעילות ממשיכה ביתר סט. עכשיו להחלטת בית המשפט הבינלאומי בהג, החלטה שכמובן פורסמה ביום שישי, עכשיו נסוק בה קצת בהרחבה מכמה זוויות. בית הדין בהג לא דורש מישראל לעצור את המלחמה, אבל מפרסם שורה של צווי אזהרה לישראל, לפחות 6 צווים כאלה. בשניים מהם אגב גם תמך נשיא בית המשפט העליון שעבר השופט אהרון ברק, ולמעט כמובן חלק מהצווים שיש להם איזושהי אולי משמעות מעשית, אין משהו מעשי שישראל עכשיו צריכה לעשות מלבד להיזהר באמירותיה, בהצהרותיה, אחרי הציטוטים שבית המשפט ציטט במהלך פסק הדין הזה. אנחנו רוצים לשוחח בעניין הזה עם שופט בית המשפט העליון בדימוס, השופט חנן מלצר, שלום ערב טוב.
שלום לך ולכל המאזינים.
למעשה מדובר בהחלטה היסטורית, אם אנחנו רגע מסתכלים על הג, על ישראל, אחרי עשרות שנים הגענו לנקודה הזו שבית המשפט בהג עוסק בענייני ישראל והפלסטינים.
קודם כל, זה בינינו לבין הפלסטינים, זה באמת פעם ראשונה, פעם ראשונה שהוא עוסק בזה בהקשר של אמנת הג'נוסייד, אבל בשעתו, וצריכים לזכור את זה, היה אירוע בשנות ה-50 שבולגריה הפילה את מטוס אל על ולא רצתה לקחת אחריות ולשלם פיצויים. אז ואז דווקא ישראל טבעה את בולגריה בבית המשפט הבינלאומי בהג, וזה מעניין כי מה שקרה שם 12 שופטים דחו את תביעת ישראל, 3 חשבו שיש מקום לקבל את תביעת ישראל בדעת מיעוט, ואנחנו מינינו גם אז שופט מטעמנו, שופט בית המשפט העליון, השופט גויטל, והוא כתב חוות דעת נפרדת משלושת השופטים האחרים שקיבלו את העמדה שלנו, מאוד מאוד מנומקת, והתביעה שלנו נדחתה, כפי שאמרתי, ברוב של 12 נגד 4. אבל, וזה החשוב, לימים, למרות שזו הייתה דעת מיעוט, הבולגרים קיבלו אחריות ושילמו פיצויים. זה מראה כמה חשובה היא דעת מיעוט, ושלפעמים פועלים דווקא לפיה, ובמקרה הזה, זה נכון, זה פעם למעשה, פעם ראשונה במסגרת האמנת הג'נוסייד, כי בשעתו בית הדין הבינלאומי גם נתן חוות דעת בנושא גדר ההפרדה, אבל שנתן חוות דעת נגדנו, אבל היא הייתה רק חוות דעת מייעצת, לא כמו שכאן, שזה מכוח אמנת הג'נוסייד. ואחר כך דווקא בית המשפט העליון נתן חוות בפסק דין, שניסח אותו השופט ברק, הביע עמדה אחרת, וכל מי שנוסע באזור הזה יודע שיש גדר הפרדה. כן. אבל בוא נחזור
לענייננו. אז בוא נחזור לענייננו, ברשותך, כבוד השופט מלצר, שאנחנו מדברים, נכון להיום, אחרי שקראנו והבנו ושמענו את שני הצדדים, ודרום אפריקה שלקחה על עצמה להשמיע את טיעוני החמאס, האם עשינו בשכל ששיתפנו פעולה עם התביעה הזו בכלל?
עשינו מאוד בשכל, ואני אסביר. קודם כל, האמנה הזו היא אמנה שבשעתו, אחרי מלחמת העולם השנייה, יוזמה על ידי ישראל. לאחר מכן, היא גם התקבלה, היא גם אושרה בישראל וגם הומצה בחוק ישראלי. אבל מעבר לזה, באמנה הזאת שישראל היה לה חלק נכבד בניסוחה, אנחנו קבענו שכל טענה לג'נוסייד תבוא בפני בית הדין הבינלאומי בהאג, ואנחנו הכנסנו את הסעיף הזה, וגם אנחנו השארנו את זה. עכשיו, זה שונה מדברים אחרים שבהם אנחנו לא מסכימים לסמכות, פה אנחנו הסכמנו מראש לסמכות. אז זה דבר אחד. דבר שני, שחייבים, ולכן מאוד חשוב שהתייצבנו, כי אחרת היה קורה שכאילו הפרנו את ההסכמה שלנו להתייצב בפני בית הדין, מה שאין כן במקרים אחרים, אנחנו טוענים שאין סמכות, לא לבית הדין הזה ולא לבית הדין הסמוך, בית הדין הפלילי, אבל בנושא הזה אנחנו הסכמנו מראש שיש סמכות, ואם לא היינו מתייצבים, אז מה שהיה קורה היה ניתן צו גם להפסקת הלוחמה. עכשיו, בסיטואציה שהתייצבנו, קרו כמה דברים, חלקם יש בהם הישג, חלקם הם בעייתיים, אבל אני גם אותם אסביר.
כן, אז בוא, אולי נפתח דווקא בהישגים. ההישג המשמעותי...
בדיוק מה שרציתי לומר. ההישגים הם א', שבית הדין לא הוציא צו להפסקת הלוחמה, ובחוות הדעת שלו הוא גם הסביר שהכל התחיל בשביעי לאוקטובר בהתקפה של החמאס, וגם הזכיר את נושא החטופים,
כן.
שהוא חשוב מעין כבר. עכשיו פה צריכים להבין שמעבר...
רק נכניס סוגריים שאנחנו רואים את אפקט ההחלטה הזו, האמירה הזו בנושא החטופים, מיד על אונרה, על הארגון שמשתף פעולה עם החמאס, בלי קשר בין פסק בית הדין לבין מה שקורה לאונרה, אבל זה השליך מיידית, כי רק בסוף השבוע הזה, שישה ראשי מדינות משמעותיות מאוד, הודיעו על הפסקת התמיכה בארגון הזה.
כבר 8 מדינות.
כבר 8, כן. כבר
8, כן, עכשיו, אתה צודק, וזה דבר מאוד חשוב, גם הנושא של החטופים שהוזכר פה הוא מאוד חשוב, וכאן אני רוצה להסביר, שוב, אין לי ידיעה, אבל אני מעריך, כי אני מכיר דינמיקה של התייעצויות בין השופטים. אז קודם כל הסברתי כמה חשובה דעת מיעוט שלפעמים פועלים דווקא על פיה, ויש את דעת המיעוט של השופט ברק. אבל מעבר לזה, בהתייעצויות בין השופטים, אני מניח, יש לפעמים שמי שיש לו דעת מיעוט משפיע גם על דעת הרוב. ואני מעריך, לא יודע, אבל מעריך שהעובדה שיזכרו את נושא החטופים, העובדה שיזכרו את הנושא שהכל התחיל בהתקפה הלא חוקית של חמאס על ישראל בשביעי באוקטובר, היא עובדה שנראה לי שהשופט ברק, מעבר לדעת המיעוט שלו, ששם הוא קבע בצורה באמת גם ציורית יפה, הוא אמר ש כל התביעה הזאת נראה כאילו הלכו ותבעו לדין את הבל הזה על מעשה הרצח שעשה נגדו קאי. אז עד כך לא הלך דעת הרוב, אבל זה שהיא הזכירה את כל ההתחלה והעמיד הדברים על מכונם, וגם הזכירה את עניין חטופים, אני מעריך שזה גם כן תרומה של השופט ברק לנושא הזה. עכשיו, אז זה הישג גדול, שלא נתנו צו.
לא נתנו צו ביניים, לא קוראים להפסקת הלחימה, ומדברים על החטופים, וגם מציירים נכון את פתיחת המלחמה ואת האשמים בפרוץ המלחמה הזו. ומכאן אנחנו עוברים...
ובנוסף, בנוסף, הם גם מכירים בזכות ההגנה העצמית של ישראל. כל זה בדעת הרוב. תבין, ואלה הישגים. עכשיו, איך הגענו להישגים האלה? קודם כל, מאחר ובזמן לחימה, ושוב, היו הרבה גורמים שביקרו את זה, יש ייעוץ משפטי צמוד של גורמי הפרקליטות הצבאית שמוודאים שהכל נעשה לפי כללי המשפט הבינלאומי, ואלה הנחיות גם של צה"ל. אז בשעתו ביקרו את זה ואמרו, אנחנו נגיע למצב שלכל חייל צריך להיות, צריך יהיה להיות עורך דין צמוד. אבל זה לא כך. כי אם באמת שומעים להנחיות הפרקליטות הצבאית, בסופו של דבר זה עוזר, כמו שאנחנו ראינו כאן.
כן.
סיבה שנייה הייתה הופעה מעולה של הצוות של הפרקליטים שייצג את ישראל שם. והסיבה הנוספת היא שהנשיא ברק מונה, כמו שבשעתו בדוגמה שסיפרתי על השופט גויטן, הוא מונה לשופט מטעמנו, ויש לו יוקרה בינלאומית, והוא מומחה בתחומים האלה, ואני חושב, למרות שהוא כתב דעת מיעוט, אז התחשבו מאוד בדעתו גם בדעת הרוב. והסיבה הרביעית, שהיא לא מבוטלת, שבמשפטים, אם אתה צודק, ואנחנו בעיקרון צודקים כאן, זה לא מזיק לתוצאה. ואנחנו צודקים כאן. אז מי שצודק, אז בדרך כלל במשפט, הוא גם זוכה.
לגמרי. טוב, יש כמובן, אפשר עוד ככה להרחיב גם על הציטוטים שבית המשפט נאחז בהם, חלקם ממש הוציא מהקשרם, ציטוטים של הנשיא הרצוג ועוד, לא פירש נכון את כל הסיפור הזה עם המלאק, אבל לא נתעמק בעניין.
זה היה מיוחס לראש הממשלה ודווקא יצאו מזה. האמירות האחרות, אני רוצה להסביר מה הבעיה. כשאנחנו ניסחנו בשעתו את אמנת הג'נוסייד, והיינו אחד מהדוחפים שלה, אנחנו רצינו לא רק לגרום לזה אחרי מלחמת העולם השנייה, שג'נוסייד יהיה איסור חמור ועבירה חמורה, אולי החמורה ביותר שקיימת, זה רצח עם, אלא רצינו גם שלא תקום נעוד מפלגות נאו-נאציות. ואז אמרנו, אנחנו, שצריך להכניס באמנת הג'נוסייד, שלא רק ג'נוסייד שלעצמו אסור, אלא גם הסתה לג'נוסייד אסורה. ואז ניסו לטעון בהג שהאמירות שהיו, הן אמירות שיש בהן לכאורה הסתה לג'נוסייד. ובאמת פה, מאחר ואני גם מתראיין אצלכם בערוץ דתי, אז באמת האמירה של חז"ל, של אבטליון, שאמר שחכמים ייזהרו בדבריכם, מאוד במקום. מאוד.
אוקיי, איך מסבירים לאזרח שמאזין לנו ולא בקי ברזי המשפט, בטח לא הבינלאומי, אבל הוא קורא את הכותרות ככה בכלליות מלמעלה, ואומר, הייתכן ששופט מטעמנו, השופט אהרון ברק, רב הזכויות, מצליח באמת אולי להשפיע על דעת הרוב מאחורי הקלעים, אבל על הספר, על הנייר, יש שתי צווי עזרה, שהוא לכאורה מצביע נגד ישראל, אפילו אוגנדה הפילו את הצווים הללו, והוא מצטרף לדעת הרוב. איך?
אז אני אסביר את זה. שני הצווים שבהם מדובר, זה צו אחד שאמרתי לפני רגע, שבשעתו ישראל אמרה שאסור, שגם אמירות שיש בהם, נקרא לזה, עידוד או הסתה לג'נוסייד הם בבחינת עבירה. ואז מאחר והציגו אמירות כאלה שהם לכאורה יש בהם את ההסתה, אז השופט ברק רצה לגרום לזה, וכאן אני אגיע לעוד דבר, שהדבר הזה ייבדק בפורומים המקומיים ולא ילך לפורומים הבינלאומיים. זה במשפט הבינלאומי נקרא עקרון המשלימות, ועקרון המשלימות אומר שאם יש רשויות חקירה, תביעה ובית משפט עצמאי, זה המדינה שבה מדובר, אז זה לא, העניין לא קופץ, לא עובר לפורום הבינלאומי. אז כאן גם כן, מי שמבין את רזי הדברים, הוא התכוון שאצלנו יעשו את הבדיקה, ולא שיעשו את זה בחוץ.
כן, ההגדרה נקרא איתה פחות או יותר את ההחלטה הזו, מדינת ישראל תנקוט בכל הצעדים שבכוחה למנוע ולהניש הסתה פומבית לרצח עם נגד העם הפלסטיני ברצועת עזה. בצו הזה הוא הצטרף לדעת הרוב.
נכון.
ובצו הנוסף שהוא הצטרף לדעת הרוב. כן.
ובנושא השני שהוא הצטרף לדעת הרוב זה בנושא של הסיוע ההומניטרי, ואני רוצה להזכיר גם את זה. ועוד רגע אני אגיד לגבי הדעה של השופטת מוגנה. הדבר של הסיוע המניטרי הוא שוב, הוא שומט את הקרקע מתחת לטענה שאנחנו רוצים לבצע ג'נוסייד. כי מה זאת אומרת? אם אנחנו נותנים סיוע המניטרי לאזרחים הלא מעורבים, אז אין לנו כוונה לפגוע באזרחים לא מעורבים בתור שכאלה, פלסטינאים, עזתים בתור שכאלה. אז שוב, זה שהוא הצטרף לזה,
כן, לא, הביקורת על הסעיף הזה היא בעיקר למה את האחריות על הסיוע לא מטילים על מדינות אחרות, כלומר ישראל תאפשר העברת סיוע, תאפשר,
אם אתה שואל, אני חושב שבאמת יש דבר אחד שצריכים לבחון אותו, שאת הסיוע ההומניטרי לפחות בשטחים שהם בשליטה שלנו, שאנחנו אומרים כמו צפון הרצועה ועזה, אנחנו ניתן לגורמים שיחלקו את הסיוע ההומניטרי, והם לא ניתן את זה לחמאס. אז אנחנו מחזירים את השלטון של החמאס שם. וזה אזורים שיש לנו שליטה בהם. אז שם היה נכון לומר שאנחנו ניתן את החלוקה הזאת לגורמים אחרים, בינלאומיים, שהם יעשו את זה, ואנחנו נגן עליהם. כדי שלא החמאס לא יפריע להם בחלוקה לתושבים. ובלית ברירה גם אנחנו יכולים לעשות את החלוקה הזאת. וזה שוב, זה שינוי שלדעתי צריך להכניס. יש עוד נקודה אחת, בסיוע ההומניטרי יש מזון, תרופות, מים. וגם חשמל, זה עוד אני מבין, אבל דלק...
לסיום השופט בדימוס חנן מלצר, איך אתה מסביר את החלטת אוגנדה, השופטת מטעם המדינה הזו מצביעה בכל ההצבעות נגד הרוב, בעד ישראל?
אני אסביר את זה. קודם כל, השופטת הזו היא התפיסה שלה, נקרא לזה במונחים ישראלים, היא של שמרנית מאוד. היא חושבת שכל הנושא הזה הוא לא שפיט, וגם זו דעה לגיטימית. מעבר לזה, היא לא, איך אומרים, היא לא דקה פורטה באבחונים שעשה השופט ברק לטובת ישראל, לא לרעת ישראל, כפי שהסברתי. מי שמבין את זה לעומק, מבין למה בשני הצווים האלה הוא יצטרף. כי אמרתי, בנושא הראשון, חוסכים צרה מאלה שהתבטאו, כפי שהתבטאו, ואני מקווה שלא תהיינה התבטאיות נוספות כאלה, הוא דווקא עזר להם ולא הפריע להם. כי עדיפה חקירה בישראל מאשר במקומות אחרים בעולם.
אוקיי.
וגם, רגע, והדבר האחרון לגביה, רק שתבין, היא גם כן מפגינה עצמאות, וזה מראה שגם השופטים שם, אני לא אומר שכולם, אבל חלקם הם עצמאים.
בעלי דעה עצמאית.
אוגנדה כמדינה יצאה נגדה בצורה קיצונית.
כן.
ואמרה שהשופטת היא לא
פעלה על דעת עצמה ולא שיקפה את עמדת המדינה שמנה היא באה. בהחלט, השופט בדימוס חנן מלצר, לשעבר שופט בית המשפט העליון, נסכם את דבריך, אתה אומר בסוף ההחלטה היא טובה, בהתחשב בכל הנסיבות, וגם נימקת את עמדתו של השופט ברק בהחלט היטב. תודה רבה לך על השיחה כאן.
רק עוד מילה אחת,
כן.
והיא שלא צריכים, ההחלטה בסך הכל היא טובה, אבל לא צריך להיכנס לשעננות, כי צריך להמשיך ולטפל בשום שכל בכל המכלול הזה.
אוקיי, תודה. תודה על השיחה כאן, שופט בדימוס, שופט חנן מלצר. תודה, ערב טוב. עכשיו, צדדים אחרים, או לפחות דעה אחרת, על מה שקרה בהאג, איתנו על הקו הפרופסור אבי בל, שלום לך.
שלום רב.
מומחה למשפט הבינלאומי, אומר לנו כאן השופט חנן מלצר, רבותיי, ההחלטה היא בסדר יחסית, אין צו שמורה על הפסקת הלחימה, בית המשפט מכיר בכך שהחמאס פתחו במתקפה, קורא להחזרת החטופים, וגם השופט מלצר רצה להוכיח שאנחנו לא, סליחה, השופט ברק רצה להוכיח שאנחנו לא מבצעים רצח עם, ולכן הוא תומך בתמיכה הומניטרית, וקרא לעצור הסתה אם תהיה כזו. מה עמדתך לגבי זה?
האמירות של השופט מלצר הן תמוהות. פסק הדין בהליך המקדמי של בית הדין הוא אימוץ טוטלי של הנרטיב של חמאס, שזה קטסטרופה למדינת ישראל. הרי בסופו של דבר אין לבית הדין הזה סמכויות אכיפה. אין דרך לבית הדין לעשות הרבה מעבר מהפצת נרטיב. והוא הפיץ נרטיב שמאוד מאוד פוגע במדינת ישראל. הדבר היחיד, הנחמה הקטנה היחידה שיש לנו, זה שבחלק האופרטיבי, בצווים, הוא אימץ רק חצי מהצווים שרצו הדרום אפריקאים. שזה נחמה מאוד מאוד קטנה, כי הרי זה אומר שאימצו את הטענה המשפטית שלהם, שהיא טענה שהיא
שבכלל לא עסקו בכלל בשאלה, בהווה אמינה אפילו, שישראל מבצעת רצח עם,
כן,
כלשהו.
כן, מבצעת רצח עם, כן. זה עלילת דם, ואימצו את עלילת הדם, ורק אמרו שאנחנו לא נעשה את הכל כרגע נגד מדינת ישראל, שזה מאוד מאוד פוגע. לגבי השופט ברק, אני לא יודע איך אפשר לתרץ את העובדה שמכל השופטים, זה היה, כל ההחלטה הייתה 16-1 או 15-2, כי כל בית המשפט הלך נגדנו מלבד 1 או 2, ומי שאימץ את העמדה המשפטית הנכונה של מדינת ישראל, זה רק השופטת מיוגנדה.
שאומרת שזה בכלל לא שופט כל הדיון.
היא לא רק זה שהיא אמרה שזה לא שופט. היא סירבה לאמץ אפילו אחד מהפקודות, הצווים, נגד מדינת ישראל, שזה באמת תמוע שהשופט ברק כן אימץ שניים מהם. הוא אמר שמדינת ישראל חייבת לעשות פעולות נגד הסתה לרצח עם, כביכול, שזה באמת, זה תמוע. ושמדינת ישראל חייבת לספק סיוע הומניטרי, דבר שמדינת ישראל לא חייבת לעשות על פי דין, כל עוד חמאס שולט ברצועת עזה. והנה עכשיו השופט ישראלי הצטרף לציווי הזה שלא מבוסס במשפט הבינלאומי.
כן. הטענה שאולי הוא השפיע הרבה מאחורי הקלעים על החלטת הרוב, יש בה מן הטענה?
אני לא רואה שום סימן לכך. שוב, פסק הדין הוא בעצמו, הוא יוצא נגדנו מעל ועטף. הדבר היחיד שיש לנו זה שלא אימצו את כל הצעדים שהדרום אפריקאים רצו. אין סימן שזה תוצאה ממסע ומתן בין השופט ברק ושאר שופטים בהרכב. נהפוך הוא, אנחנו שמענו כבר מלפני הדיון, שלא הייתה ציפייה שיאמצו את הכל. ואני חושב שהסיבה שלא ימצו את כל הדרישות של דרום אפריקה, זה כתוצאה מהמאזן הפוליטי מאחורי הקלעים, שלא קשור בכלל, כן, לתפקוד של שופט ברק. כי בסופו של דבר, בית הדין הזה הוא בית דין פוליטי.
ודאי, יש שם את ארצות הברית, ויש שם מנגד את סין, וכל אחד מושך לכיוונו, וזה ברור שזה בסוף זה משליך על ההחלטות.
ואם באמת היו
מפעילים כוחות שכנוע, אז אני מתפלא למה, למה רוסיה דוגמה, ולמה סין הצטרפו להחלטה נגד ישראל, היו צריכים, מבחינת האינטרסים שלהם, להתנגד, אבל אף אחד כנראה לא דיבר איתם, או לא הצליח לשכנע אותם.
כלומר, לא רואים מהתוצאה בסוף איזה שהם אצבעות מאחורי הקלעים שהצליחו להלך קסמים ולשנות פה את ההחלטה לטובת ישראל, אולי, אלא בדיוק ההפך, אתה אומר, בסוף התוצאה היא לרעתנו, איך שלא נסתכל עליה. הפרופסור אבי בל.
רק אם היו מאמצים, אני רק אגיד, אם היו מאמצים, אני לא יכול לדעת אם היו מאמצים. אם היו מאמצים, לא הצלחנו.
אבי בל, מומחה למשפט בינלאומי, הפרופסור אבי בל, תודה רבה לך.
תודה לך.
נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הפרשן לבני צבא וביטחון, יוסי יהושע, ידיעות אחרונות, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב.
אז אנחנו בעיצומה של מלחמה, לפני שנדבר באמת על האירועים האחרונים, מנהרות ודיווחים על מה שקורה שם, איך אתה מסכם, איך אתה רואה נכון להיום את מצבנו בתוך הרצועה?
תראה, אנחנו עכשיו נמצאים בחלק שהוא חשוב מאוד בהכרעת חמאס, הלחימה בח'אן יונס מול מרכז הכובד המשמעותי ביותר של הארגון. אוגדה 98 מתמרנת שם עם מספר חטיבות מעל הקרקע, מתחת לקרקע. כאן אני רוצה לומר שיש אתגר גדול במזג האוויר הזה להילחם שם. אתה יודע, אנחנו יושבים בבתים המוזגים, כן. מחום, ורק
הכל
לחשוב
בוצי, מה עובר. הכל קשה מאוד.
נכון,
כן.
נכון, ועם תנאים מאוד מאוד קשים. אני מזכיר שיש שם לוחמים שלא יצאו שבועות ארוכים אפילו לא להתרעננות, בטח גם הגיעו אליך תלונות של לוחמים בצנחנים שההורים התארגנו וקוראים להוציא את הילדים שלהם משם, כן. בסך הכל אנחנו רואים שההתקפה על מערב ח'אן יונס היא מוצלחת, נשאר לפרק שם עוד גדוד אחד של חמאס ולהביא להכרעתו. זה עדיין לא אומר שלא יהיו שם מחבלים, זה עדיין לא אומר שאתה מתחיל ב... לא ישגרו רקטות, זה אומר שאתה צריך להתחיל את שלב ב' מבחינת ח'אן יונס, שהוא ניקוי
תיאור השטח.
זה אומר כן, אבל מה זה אומר? זה אומר לטפל בתת קרקע, זה אומר לטפל באתרי שיגור, להרוג כמה שיותר מחבלים. זה מזכיר מאוד, דוד, ימי חומת מגן. חומת מגן היה את האקט הראשון, והאקט השני לקח המון המון זמן.
ההבדל אבל הדרמטי בין רצועת עזה לבין חומת מגן, יוסי, ומי כמוך יודע, הרי אנחנו מתעסקים פה עם מלבד החמאס והמחבלים ולא תמיד יש להם את הכוונה להילחם, הם מסתתרים ומחכים באמת לנקודות כושר, הם גם בורחים חזרה צפונה דרך המנהרות. אחרי שתיהרת השטח...
אני לא יודע אם הם בורחים צפונה, אני חושב שמה שאנחנו רואים בצפון זה את אותם אזרחים שהיו שם שיוצאים, ופה אני כן נוטה לקבל את עמדת הצבא, לא רואים, הם יושבים על הנקזים ועל המעברים, ומתחייבים שאין מעבר. איפה יש? כן, מעבר דווקא מח'אן יונס לכיוון רפיח, ולכיוון מערב, ששם יש את האזורים הבטוחים, שצהל לא פועל. וכן, זה אתגר, וצריך המון המון זמן, ואני הייתי מרים משקפת לכיוון רפיח. תראה, אנחנו את המערכה הזאת צריכים לסיים עם זה שאנחנו מוצאים פתרון להברחות ממצרים. אני רוצה להסביר משהו למאזינים. רוב האמל"ח כן מיוצר
תוצרת מקומית.
מה מוברח? כן, לא, אבל מה מוברח? היכולות, המתקנים, החומרים הייחודיים שצריך. זאת אומרת, הם לא מעבירים את הפצמר, הם לא מעבירים את טיל קורנט, אלא את יכולת הייצור, ובאחרונה גם את יכולת הדיוק של הרקטות מרפיח לשטחנו. אז אם אני מסתכל על ההיקפים, 80 אפילו אף יותר, 80% מיוצר ברצועה. מה שכן, הם מכניסים משם את המכונות, וכאן חשוב להבין שיש הבדל בין, בהברחות, אז לא נכנס עמלה חדש של המכונות.
כן, ברור, ברור. אם נניח ניתן, לצורך הדוגמה שמאזיננו יבינו, אם מדברים על רכב חשמלי, אז בחמאס מייצרים את כל המכונית ברצועת עזה, רק את המצברים פשוט מבריחים.
או את המחשב.
או את המחשב, כן.
זה דברים חשובים, והמצרים לא באמת הצליחו לסגור אותו. עכשיו, לא נכון גם לומר שהמצרים לא ניסו, פשוט הם לא יכולים לנסות יותר, וכאן אנחנו נמצאים בסוג של, אנחנו לקראת גלישה לאיזשהו עימות דיפלומטי בינינו לבינם. אגב, אני בגדול חושב שאני רואה את העימות של נתניהו מול הקטרים, אני חושב שהעימות הזה צריך להתחיל לפני כן. קטר היא לא המתווך האולטימטיבי לאירוע הזה. אני מזכיר לך סבבים קודמים מול חמאס, כשהמצרים היו המתווכים, איך האירוע הזה נסגר בשעות לכל היותר ימים. כן. גם המצרים, איך נאמר, אוהבים את חמאס אולי פחות מאיתנו, נאמר זאת כך. ועם הקטרים, תשמע, מה מפריע לשליט קטר שביידן יצלצל אליו פעם בשבוע, פעם בשבועיים,
זה חלק זה חלק מהאינטרס שלו באירוע, כן, להיות פתאום משמעותי במשהו.
בדיוק, למה שסגור את האירוע הזה. אז זה לגבי הגזרה הזו. אם אתה רוצה מילה לבנון,
בהחלט.
תראה, אנחנו בגדול רואים עוד מאותו הדבר, את אותה התקדשות בינינו לבינם. כאן יש דילמה בתוך המערכת, יש יותר ויותר קצינים בכירים שחושבים שצריך לשנות, אני כתבתי זה לפני שבוע, על אותה הצעה שלהם מול חיזבאללה. לבוא לאמריקאים, כי אנחנו חייבים את הלגיטימציה של האמריקאים, ולומר להם, תראו את הדבר הבא, אנחנו נוצרים את האש ל-48 שעות, שבהם אנחנו לא תוקפים בלבנון, כי אני אסביר, בתחילת המערכה, חיזבאללה ירה, אנחנו הגבנו, היינו תגובתיים בלבד לחיזבאללה. מה שקרה בתקופה האחרונה, בחודשים, בחודשיים האחרונים, אנחנו פותחים כל בוקר בסדרת תקיפות כנגד יעדים של חיזבאללה בקו המגע עד 5-7 קילומטר וגורעים להם יכולות. אז אנחנו נאמר לחיזבאללה, נגיד מהראשון לפברואר, אנחנו לא תוקפים יותר. אין, 48 שעות לא תראה תקיפות שלנו בלבנון. אבל אוי ואבוי לך אם אתה משגר רקטה לשטחנו. כי אז נגיב בעצימות הרבה יותר גבוהה, כי אין לך לגיטימציה, מה פתאום אתה יורה לשטחנו? בגלל שיש מלחמה מול חמאס? ולכן פה צריך לחבר אלינו את האמריקאים, ולשנות את המשוואה, כי אחרת לא נחזיר את תושבי הצפון לבתים. כי כמו שאמרתי, אנחנו צריכים זמן כדי לפרק את חמאס, זמן לפרק את התשתיות, זמן להרוס את הבתים בקו המגע שהם בתי לחימה מול כפר עזה, מול נחל עוז ומול כיסופים, ואתה זוכר איזה אירוע קשה השבוע שעבר ששילמנו מחיר יקר בבית כיסופים, שהמטרה הייתה להרוס אותו. לכן יש כאן מורכבות. עדיין
אז יוסי, רק נחדד את מה שאתה אומר, כי שואל המאזין את עצמו, האם באמת צהל לא מסוגל כרגע לבצע את שתי הזירות במקביל, ושתיים הוא שואל את עצמו, אנחנו כל הזמן מדווחים על הוצאת עוד ועוד חטיבות מרצועת עזה, להתרעננות.
ופה, אם תרצה בתוכנית הזו, בתוכנית אחרת, נדבר על הפקרות הצבא. אנחנו הפקרנו את הצבא במהלך העשור האחרון. קיצרנו שירות, אתה זוכר? הקטנו את צבא המילואים, לא קנינו פלטפורמות, לא קנינו חימושים. עכשיו, אתה לא צריך להיות גאון הדור או לעבור על חוקי הצנזורה. מספיק שהציבור ישים לב, כמה מטוסים נחתו פה מתחילת המלחמה? מעל 250 מטוסים ו-20 אוניות. ללמדך כמה חימושים
כמה חוסר היה כאן.
כמה חוסר היה פה. ובריחת המוחות, אני מזכיר לך, מיחידת 8200 וקצינים שעזבו ונגדים שעזבו.
ואחיר, בוא, שריון, כל כך הרבה...
וקיצצנו וקיצצנו, ומה לעשות? אז כשאתה מקצץ, כמה עוגדות עוד יש לך? זה מספר עוגדות, והן צריכות להתרענן וצריכות להתאמן. וזה לכן, אני, כשאני שומע בימים האחרונים את ראשי פקידי האוצר שיוצאים נגד התוספת התקציבית למשרד הביטחון, חבר'ה, איפה אתם חיים? איפה אתם חיים? תקציב הביטחון 68 מיליארד שקל, למה הוא מספיק? למעלה ממחציתו הולך לשכר, לחיילים, לקצינים, לנגנים, לאזרחי עובדי צהל. לא דיברתי איתך על שיקום, כמה נכי צהל יש לנו וכמה יהיו לנו בשנה הקרובה, אלפים רבים. זה הון תועפות. זה מיליארדים, משפחות שכולות, זה הון תועפות. ולכן, וזה עוד לא דיברתי על כל הדברים הנוספים שאנחנו צריכים להצטיידות ו...
ולא דיברנו על כלי נשק עתידיים ומחקר ופיתוח.
ודאי, והיום קילו ביטחון עולה פי כמה. ואני אני יותר לא רוצה שקציני 8200 יברחו לי לגלילות, מגלילות לקיבוץ, סליחה, להרצליה פיתוח למשרדי, לחברות ההייטק. אני רוצה שהטובים יישארו, לא רוצה שהם יקבלו שכר רעב של 7,000 שקל, שבחוץ 30,000 שקל. אפשר לתת להם גם 15,000 שקלים והם יישארו. ולכן הסיפור הזה מחייב פוריה מערכתית ותמיכה, וכן, אנחנו צריך להגדיל את הצבא, וכן, החברה החרדית יצטרך להיכנס מתחת לאלונקה. אין דיון. אין דיון. הצבא קטן על מידותיו, על, על, על האיומים ש, 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 שמציב לו האויב, בכלל הזירות. ולכן, אנחנו באמת באירוע גדול, וכשאתה שואל את עצמך, אנשים יושבים בבית, מה צהל, מה צהל, מי זה צהל? זה אני ואתה והילדים שלנו. והשכנים שלנו. ואם אנחנו לא ניכנס מתחת לאלונקה, זה לא יקרה.
כן, אגב, כל נושא האזרחי, או השירות האזרחי, או מה שהיה עכשיו בתוך המלחמה כהגדרה של התנדבות, אם רק נהפוך אותו לפלטפורמה רשמית מסודרת, אז כבר, כבר עשינו כאן, תיקח את איחוד הצלה ואת כל המערכות האלה, ונהפוך אותם...
אבל בסדר, חוץ מאיחוד הצלה, אני צריך ידיים עובדות, אני צריך המון דברים.
לא, צריך גם וגם, כן, אני אומר, בסוף צריך להפוך את הפלטפורמות האלה...
לא, לא להלבין לי את איחוד הצלה, את המתעצבים, אל תלבין לי את איחוד הצלה. לא, אני צריך עוד כמו איחוד הצלה בתוך הצבא. לא את אותו דבר, עוד. לא להלבין, את הטריק הזה אני מכיר, אבי, לא את זה. לא להגיד לי, הם עושים זקה ותכניס לי אותם למצבה של הצבא, לא. לא, אני צריך עוד הרבה אנשים שיכנסו מתחת לאלונקה.
אתה אומר ספציפית לשירות צבאי ולא שירות אזרחי בהכרח.
אתה תקרא לזה שירות אזרחי, אם נגיד אתה לא...
אני קורא לאיחוד הצלה, שירות אזרחי לכל דבר ועניין.
אתה תקרא לזה שירות אזרחי, אני אומר לך שהצבא כצבא צריך ידיים. אין מה לעשות, הוא צריך ידיים, הוא צריך לוחמים, הוא צריך רגליים, הוא צריך הכל. ואם לא ניתן לו אותו, אין מאיפה להביא. תראה איזה כמה איומים, הרי אנחנו רוצים להחזיר תושבי הצפון לבתים, אנחנו נצטרך שם אוגדה נוספת. מאיפה נביא עוד אוגדה נוספת? זה מילואים. נצטרך להחזיר את אוגדת תושבי העוטף, עוד אוגדה. מאיפה נביא אותם?
יוסי, בוא נחזור רגע לאירוע המנהרות, לפחות על פי הדיווח בג'ונרל סטריט, שאנחנו מדברים היום, אז 80%, 70%, עזוב את המספר, רוב המנהרות לא הושמדו, אומר ראש המל"ל, זה יקרה אחרי המלחמה, צוותים אחרים יטפלו בזה, כרגע מתעסקים רק במנהרות אסטרטגיות.
אז תן לי לא להתייחס לווסטרג'ורנל. עם כל הלפים שמאכילים אותו, שבוע אחד הוא מפרסם 900 הרוגים, זה עזוב אותי, באמת,
ברצינות,
עושים פה כל כך הרבה לפים, עם הוושטר ג'ון, אתה יודע, זה כל כך מצחיק, דובר צהל יושב ומדווח שיש 9,000 מחבלים הרוגים, שבוע לאחר מכן יוצאת ידיעה בוושטר ג'ון, הוושטר ג'ון, 9,000 מחבלי חמאס נהרגו, וכולנו מצטטים את זה.
הלו,
אגרי עמד, אבי, אגרי עמד, בתדרוך, ואמר 9,000 הרוגים לחמאס, למה אתם רוצים לצטט אותם?
אתה מכיר, אתה בכלל מכיר שתי סוגי מנהרות, הייתי אומר, התקפיות וכאלה שאינן?
בוודאי, מה זאת אומרת? יש מנהרות שהתקפיות שהן לכיוון הגדר, שמטרתם לחצות את הגדר, אבל אנחנו חסמנו את זה באמצעות המכשולת הקרקעית, ויש מנהרות שמנהרות מגננתיות, שבהם הן מנהרות מלחמה, שבהם צהל פוגש את הלוחמים של חמאס כעת, ולמשל שם יש אמצעי ייצור, יכולות ייצור, פיקוד ושליטה וכו', והם בעומק רצועת עזה, והם שונות למנהרות ההתקפיות שמטרתם לחדור לשטחנו.
הפרשן לענייני צבא וביטחון יוסי יהושע, תודה רבה לך על השיחה כאן,
היה
מרתק. תודה. נצא לפרסומת.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי נמרן.
עכשיו אנחנו עם קמב"ץ אוגדה 98, דור אברהם, שלום לך.
אהלן, שלום.
ערב טוב, אתה גם מתורגמן לשפה הערבית, ואתה מוזעק לאירוע יוצא דופן שבו תוך כדי לחימה בלב חאן יונס חיילי צהל מזהים בדירה זוג 60 שנותרו מאחור, פלסטינים כמובן, אתה מגיע למקום לדובב, לדבר איתם, מה, איזה אירוע זה?
תשמע, סיטואציה מוזרה מאוד. וסיפור מטורף האמת, שאני שמח שדובר צהל מוציא אותו החוצה, ורואה לנכון. אני למעשה הייתי חלק, אני נמצא בלחילת רפואה, חטיבת הסיוע של אוגדה 98, אוגדה 98 זה כבר לא סוד, אני נמצאת היום באזור חן יונס. וקוראים לנו מחטיבה אחרת, מחטיבת שריון, שנמצאת ממש בשטח הלחימה, לטפל במרכאות ברמה הומניטרית בזוג קשישים שמצאו באמצע בית, במצב הומניטרי קטסטרופלי. מדובר על גבר בן 70 ודודתו בגיל 90, אפילו יותר 95, במצב בריאותי על הפנים, בלי אוכל, בלי מים, שאתה אמר לי שם הגבר לא אכלתי שבוע. ואנחנו למעשה מעבירים אותם למקום אחר, למקום בטוח, בסוג של פעולת חילוץ, שזה גם אירוע הומניטרי שחשוב שאנשים ידעו והעולם יכיר את הפעולות העצומות שהצבא שלנו עושה בשביל להגן על חיי אזרחים שלא מעורבים בלחימה נגדנו. וגם סיטואציה שהיא טובה לצבא, שהיא מאפשרת לצבא להתקדם ולהילחם בלי להתעסק במרכאות בחפים מפשע.
כן. קודם כל, האירוע הזה הוא חריג, הוא יוצא דופן, כלומר, הרי מה שאנחנו יודעים, אתה יודע, ממה שמתפרסם לפחות, בתים שמתארים אותם, מקומות שנכנסים אליהם, אין אזרחים כמעט, אזרחים נמלטים הרבה לפני שחיילי צהל נכנסים פנימה לתוך השטח. זה אירוע חריג שבו נותרו מאחור חסרי ישע כאלה?
תשמע, שאלה טובה. נספר לך משהו, אתה לא תאמין. זה לא אירוע כל כך חריג. באותו לילה נקראנו להעביר עוד 4 ילדים שנמצאו. מדובר מילדה בת 6 עד גיל 17, ילדים, שצבא מצא אותם באמצע חן יונס, באזור אחר, לא איפה שמצאנו את זוג הקשישים, לבד, בלי אבא, בלי אמא. והיינו צריכים, אתה יודע, והיה צריך מישהו שידאג להם. כמובן קוראים לנו, ואנחנו דואגים להם, נותנים להם אוכל וסמיכות ומים, ומעבירים אותם, ודואגים שהצלב אדום ייקח אותם. ואני שואל אותם, חבר'ה, למה לא עזבתם כשהצבא ביקש ממכם? הצבא, כמו שאמרת, לא מגיע ישר, קודם התושבים עוזבים. אז הם אמרו לנו, לא נתנו לנו. שאלתי אותם, מי זה לא נתנו? אז הם אומרים, יש גורמים, בסדר, אני... קצת פחות מצוי ודארים, קצת פחות יכול להיכנס להם כאן בתכון מיטה.
כן, כן, ברור.
אבל שלא נתנו להם לעבור, וביקשו מהם להישאר, מהבלתי מעורבים, גם מזוג הקטינים, וגם מ4 ילדים, אתה יודע, ילדה בת 6. עכשיו, אתה אומר...
מגן אנושי בדמות קשישים וילדים.
מה אתה אומר, סליחה?
אני אומר, מגן אנושי בדמות קשישים וילדים מול העיניים, וחייהם כקליפת השום בעיני אותם גורמים שאתה מדבר עליהם, אבל... זה פשוט, תגיד, מה מזג האוויר עכשיו בתוך עזה? אותו דבר כמו שאנחנו חשים כאן בעצם. גשום, קר, בוצי.
מבול. אבל בסדר, עושים מה שצריך. גשם אוויר, תשמע, בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו צריכים לנצח. לא משנה אם זה קיץ, לא משנה אם זה חורף.
לא, ברור.
המטרה שלנו היא לנצח חד משמעית.
בסופו של דבר, הלב עם איתכם, עם כל החיילים, אתה יודע, גם שמזג האוויר סוער, אז עוד יותר אנחנו... ככה בבית, הראש חושב עליכם, וזה חשוב שמאזינים ידעו, אתה יודע, באיזה סיטואציה נלחמים גם החיילים שלנו בחזית. דורי
אני
אברהם...
אני מסכים איתך, וחשוב ברשותך שהמאזינים ידעו כן. עוד משהו. חשוב שהמאזינים ידעו שאנחנו מנצחים. צהל מנצח. אני יודע, לפעמים אני שומע שאנחנו בטייקו, ואנחנו מפסידים, ומה קורה עם זה, והצפון והדרום, הכל נכון. מלחמה מאוד מאוד קשה, זה המלחמה הכי קשה בעולם. זה גם עם מנהרות, זה גם במקום סבוך, זה גם עם אזרחים בלתי מעורבים. חיילים שם עושים עבודת קודש, חיילים סדיר ומילואים, וזה לוקח זמן, וצריך להבין שזה לוקח זמן, מלחמה בתור אחד מבפנים. ועם קצת סבלנות, ולא להתייאש, אנחנו ננצח אותם.
דור אברהם, קמב"ץ אוגדה 98, תודה רבה לך.
תודה לך, שיהיה
ערב. בהצלחה, תהיו חזקים, אנחנו איתכם. אנחנו מסיימים שעה ראשונה של המהדורה המרכזית, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, שווים בעזרת השם מיד אחרי החדשות.